ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף יוד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, אנחנו מתחילים בסוף דף קוף יוד גימל עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים שזה עד קוף יוד דלת עמוד ב', סוף הפרק. דינו של רבי פדת. רבי פדת מופיע אצלנו בהגמרות המסומנות בסימון שאנחנו קוראים קופסת אש. סימון נדיר יחסית, אבל הוא מבליט או שיטה, או דעה, או מושג שיחזיק הלומד, יחזיק אותנו פרק זמן ממושך. אז וכן, וכך הם הדברים פה לגבי רבי פדת. אז מה הדינו של רבי פדת? קטן אוכל נבלות, על דעת עצמו. אין בית דין מצווין להפרישו, אלו לעצור בעדו. כמובן אסור להאכיל בידיים את הקטן, דבר איסור. ואגב, המושג הזה הוא לא מוגבל לאכילת נבלה. אכילת נבלה זה רק דוגמה לאיסור. אז דינו של רבי פדת אומר שאם רואים קטן, וגם המושג של קטן הוא לאו דווקא, זה יכול לכלוא גם אדם שאינו מצווה, למשל שוטה או חירש, ובית דין רואים אותם עושים דבר איסור, האם בית דין צריכים לעצור בעדו? שוב פעם אני חוזר, להאכיל, להתערב באופן אקטיבי בעשיית איסור, גם אם אדם אינו מצווה, זה ודאי אסור. אנחנו, כפי שאמרנו מקודם, הם עשו מה שעשו על דעת עצמם, ביוזמתם בלבד. הגמרא, שתי שורות מסוף קוף י"ג עמוד ב', רבי יצחק בר ביסנא, ירכסו לי, נעבדו, מפתחי דבי מדרש שברשות הרבים, מפתחות של בית המדרש נעבדו לו ברשות הרבים, והגענו לשבת, ואיך נטפל בזה כדי למצוא ולהביא את המפתחות האלו לבית המדרש שאינו רשות הרבים. עתה לקמי דרבי פדת, אמר לב רבי פדת נתן אל עצה, זיל תלכו. ואנחנו ממשיכים לדף קוף יוד דלת. דבר זה לשון ארמי להנהיג, רש"י בשורה הראשונה, הנהיג תינוקות זכרים ונקבות. דבר, טלי וטליה, אלו קטנים, זכרים ונקבות, ילדים, ולטיילו הטם, רש"י כותב לטיילו, ישחקו שם, שבת הייתה. המילה לטיילו משמעו לשחק. ומה יהיה? דעי, מה שכחי להוא, מה הייתי להוא? אפשר לסמוך על אותם ילדים שהם, אם הם ימצאו את המפתחות, הם יביאו אותם. על מה כסבר, מכאן רואים שיטת רבי פדת, קטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווין להפרישו. רואים הקטנים האלו מוצאים את המפתחות, אנחנו מדברים על שבת, מוצאים אותם ברשות הרבים, יביאו אותם לרשות היחיד, זה מלאכת הוצאה. ובכל זאת רבי פדת שלם עם זה שאם הילדים מיוזמתם יביאו אותם לבית המדרש, אין בעיה. עכשיו יש לנו סימונים, אנחנו רואים צורת בית מופיע בשני כיוונים עם השפיץ למטה, הוא מהווה סיוע. כך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, ועם השפיץ למעלה קושיה. תשימו לב, אם סוקרים בסקירת עין ממעוף הציפור עד עמוד ב', עד סוף הפרק, תראו את הצורה הזאת עוד פעם ועוד פעם. אז הם לשני כיוונים, או סיוע או קושיה. אז עכשיו אנחנו פותחים בשאלה, למה מסייע לי? האם אנחנו יכולים להביא סיוע מהמקור הבא? לא יאמר אדם לתינוק, תינוק כוונה ילד קטן, הווה לי מפתח, הווה לי חותם, כוונה דרך רשות הרבים בשבת, אלא מניחו, תולש, מניחו, זורק. תן לילד להניח לו, לעשות פעולות שבעצם אסורות, לתלוש, לזרוק, אלו הם יכול להיות מלאכות. תולש מדבר ממקום גידולו, תולדה של קוצר למשל, או זורק מרשות אחת לרשות שני. אז אני חוזר להבליט נקודה מוקדם שראינו מוקדם יותר, הקטע הזה של המפתחות ברשות הרבים ולהביא אותם לרשות היחיד, זה בעצם מלאכת הוצאה, מלאכת דורייתא, ואכילת נבלות גם כן איסור דורייתא. ורבי בדת, לפי מה שהסקנו, קטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו, והנה מלאכות שלכאורה הם דורייתא, תולש או זורק, ותן להם, אפשר לתת להם לעשות כך. הגמרא דוחה, אין כאן סיוע לרבי פדת. אמר אביי, תולש ועציץ שאינו נקוב. הזכרנו מקודם תולש כתולדה של קוצר, מתי זה דורייתא? אם זה למשל מן הקרקע, או עציץ הנקוב שיש לו דין קרקע, מה שמחובר לקרקע, אבל עציץ שאינו נקוב, הפעולה של תלישה אינו דורייתא. זורק, אומרת הגמרא בקרמלית, דרבנן, אז זה לא סיוע. כאן יש היתר להניח לילד לעשות פעולות, אבל רק דרבנן. אם היה מדובר במשהו ברמה של איסור דורייתא, אנחנו לא יכולים להגיד שיש כאן סיוע, יש כאן אמרה שזה שניתן לו, להניח לו, אבל רבי פדת אמר שכן, גם בדורייתא. תשמע. וכאן אנחנו שמים לב לצורת בית עם השפיץ למעלה, עומדים לקראת קושיה. אנחנו הבלטנו במקור הזה, אתם רואים ארבע שורות במסגרת, עובד כוכבים ועוד שתי שורות קטן. מה שיעניין אותנו יותר זה הקטן. עובד כוכבים שבא לחבות, כמו לחבות דלקה, כיבוי, אין אומרים לו קווי ואל תחבק, הוא לא מתערבים לו, מפני שאין שביטתו עליהם. גוי אינו מצווה על שמירת שבת, אז השביטה של גוי כביכול אינו דבר שמוטל על עם ישראל להשגיח שהוא לא יחלל שבת. קטן הבא לחבות אומרים לו אל תחבא ששביטתו עליהם, מזה משמע שמצווים להפרישו, וזה לא כמו רבי פדת. אמר רבי יוחנן, אנחנו הבלטנו את שמו של רבי יוחנן עם צורת הר געש, הוא מופיע כאן ובעוד כמה שורות יופיע עוד פעם. אמר רבי יוחנן, בעושה על דעת אביו, זה כאילו הוא מצווה אותו, את הילד, לעשות, לפעול. אין כאן דוגמה שהיא נגד רבי פדת. רבי פדת דיבר כך שאין בית דין מצווין להפריש ילד שעושה מעצמו. רבי פדת לא נתן שום היתר לאבא לצוות לילד, או דבר שקרוב לציווי. וכאן דובר על מקרה כזה שהילד עושה על דעת אביו. ומה כתוב ברש"י? בעושה על דעת אביו שהוא השלישי, שהתינוק צופה באביו ורואה שנוח לו בכך, ואביו עומד עליו, דהבי כאילו הוא מצווה לעשות. זה לא דבר שהתיר רבי בדעת. אבל הנח מפתחות רבי יצחק, אותם מפתחות שראינו שנעבדו ברשות הרבים, לא הודיען שנעבדו שם, רבי יצחק לא הודיע לילדים שנעבדו במפתחות, ולא הכירו בדעתו שנוח לו. זה לא כמו המקרה הזה לפי רבי יוחנן. הגמרא שואלת, דקוותי המקביל, קוותי כמותו, במקור ראינו ברשע עובד כוכבים. אז אם אתה מסביר את הקטן וההסתייגות והאיסור, שאומרים לילד אל תחבא, זה בגלל שזה על דעת אביו, אז צריך להיות אותו דוגמה מקבילה כשדיברנו על עובד כוכבים. האם זה כך? דקוותי גבי עובד כוכבים, דעושה על דעת ישראל, מי שרי? הרי ברשע לא ראינו צורך להתערב, אבל אם הוא, הגוי, היה עושה על דעת ישראל, מי? זה לא היה מותר, לא היה מותר לתת לגוי לעשות דבר כמו כיבוי על דעת ישראל. הגמרא עונה, עובד כוכבים, עדיתא דנפשי אביד. המושג של על דעת ישראל לא קיים אצל גוי. כשגוי פועל, הוא פועל לטובת עצמו. עכשיו, מה טובת עצמו? רש"י מסביר, עובד כוכבים עדיתא דנפשי אביד, אפילו בלא ידיעת ישראל, העובד כוכבים מתכוון להנאתו, שיודע שאיתו שכר. הגוי הזה מצפה לשכר, לתשלום מהיהודי, ולכן הגוי פועל, הוא פועל על דעת עצמו, לטובת עצמו. תשמע, שוב פעם, הצורת בית משפיץ למטה הזה אמור להיות סיוע, סיוע לדברי רבי פדת. בן חבר שרגיל ללך אצל אבי אמו עם הארץ. חבר הוא אדם שהוא נאמן בענייני תרומות ומעשרות, ושמקפידים על הפרשות, והוא הלך, הילד הזה הלך אצל סבא מצד אמא, שהסבא הזה הוא עם הארץ. אין חוששים שמה יאכילנו דברים שאינם מתוקנים, שאינם שהם עוד לא הופרשו, שלא חוששים שהם יאכילו אותו, את הילד, טבל. מצא בידו פירות, אין זקוק לו, לא צריכים לקחת את זה ממנו, משמע כרבי פדת. אמר רבי יוחנן, אין ראיה, בדמי הקילו. מדובר פה על סחורה שזה דמי. דמי זה נקרא לזה ספק, לא ודאי טבע, זה לא כמו נבלות, אלא זה ספק. ואפילו יש לומר שרוב עמי הארץ מפרישים, והאיסור של אכילת דמי זה איסור דרבנן בלבד, ולכן אין כאן סיוע. הגמרא שואלת, אלא תימא דדמי, הסיבה שמקילים פה שם, אנחנו אומרים אין זקוק לו, אתה לא צריך להתערב, לא צריך לקחת את זה ממנו, בגלל שמדובר בדמי. הוודאי, אבל אם זה טבל שבוודאי לא הופרשו ממנו, בא לאסורי, צריכים קודם להפריש, זה כמו נבלה. טבל הוא איסור דורייתא, לאכול מדבר שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, זה דורייתא. הגמרא שואלת, ואמר רבי יוחנן, בעושה על דעת אביו. רבי יוחנן מקודם, הוא עצמו אמר שגם בדורייתא לא צריכים לעצור, להפריש אותו, אלא אם כן מדובר בעל דעת אביו, אבל מעצמו לא, גם אם דורייתא. אז מה קורה פה עם שיטת רבי יוחנן? מקודם ראינו שגם אם היה דורייתא לא היינו מתערבים, לא היינו עוצרים בדור, מתי כן מתערבים רק אם זה על דעת אביו. וכאן אנחנו אומרים גם בלי דעת אביו כן עוצרים בעדו. אז כדי לתת מענה לעמדת רבי יוחנן, הגמרא עונה, אלא רבי יוחנן ספוקי מספקה לי, הוא באמת מסופק. קאי הכה, אם נוקטים עמדה כזאת או מצטטים מקור בכיוון מסוים, מדחי הוא זה, הוא דוחה, הוא נותן מענה, קונטרה. קאי הכה, מדחי, וכן לכיוון השני. אז אין כאן קושיה על רבי יוחנן, כאילו הוא סותר את עצמו, אלא שרבי יוחנן מסופק, ולכן הוא משמיע שתי אפשרויות, שתי עמדות מכוח הספק שיש בו. תא שמע, שוב פעם כיוון סיוע. בן חבר כהן שרגיל ללך אצל אבי אמו כהן עם הארץ, אין חוששים שמה יאכילנו תחומה תמאה. כאן ההבה מינה שמדובר בדבר שהיה יכול להיות איסור דורייתא, אסור לאכול תרומה שנתמת. ואז אנחנו אומרים אין חוששים, מצא בידו פירות, אין זקוק לו. זה משמע כמו רבי פדד, לא צריכים להתערב, להפרישו, לעצור בעדו. הגמרא דוחה, אין סיורה בתרומה ברבנן. כפי שראינו מקודם, שברמה של איסור דרבנן לא צריכים להתערב, אבל באיסור דורייתא כן צריכים להתערב, וזה לא כמו רבי פדד. תא שמע, יונק תינוק והולך מעובדת כוכבים ובבהמה תמאה, ואין חוששים ביונק שקץ, דבר המשוקץ ונאסר. אז שוב פעם, אם יונק תינוק גם מבהמה תמאה, ולא לא מגדירים את זה כדבר איסור, ולא יאכילנו נבלות וטריפות שקצים ורמסים, אבל לא להאכיל אותו בידיים, ומכולן יונק מהם ואפילו בשבת, ובגדול אסור. אם לא מדובר בתינוק זה היה אסור. אבא שאול אומר, נוהגין היינו שיונקין מבהמה תורה ביום טוב. קטני מיה, הגמר רוצה להתמקד בעיקר לגבי סוגייתנו, אין חוששין ביונק שקץ. זה משמע כמו רבי פדד. מה שכותב, אין חוששין לומר שהוא יונק שקץ, כלומר דבר המשוקץ ונאסר. הגמרא עונה, אין כאן סיוע לרבי פדד, הטעם משום סכנה. הכולה זה בגלל סכנה. יש קטע בסוגריים, ואחרי הסוגריים רואים תא שמע עם השפיץ למעלה, זה קושיה, ועוד שתי שורות אחרי עוד פעם, ועוד שתי שורות אחר כך עוד פעם, סדרה של קושיות שנראה אותם עוד מעט. בשוליים אצל הכוכבית כתבנו, עד כאן עיקר הדחייה. כי מה זה? שבגלל סכנה אז אנחנו מקילים. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה לדון ברבי פדד. בתוך הסוגריים הגמרא מקשה על הדחייה ומתרצת. עכשיו בתוך הסוגריים, מאחר שדחינו את הסיוע על כך שמדובר בסכנה, איהכי גדול נמי, למה במקור כתוב ובגדול אסור? הגמרא עונה, גדול באי אומדנה, אי אפשר ישירות לתת לגדול לנוק לפני שאורחים אומדנה, הערכה האם הוא באמת צריך את זה. שורת הגמרא, קטן נמי ליבאי אומדנה, גם לגבי קטן למה שלא נדרוש אותו דבר? אמר רב הונה ברי רב ישוע, סתם תינוק מסוכן עצר חלב, הימנעות מילד, מילד קטן, היניקה, החלב, הוא גורם או נחשב מצב של סיכון, וממה לא צריכים אומדנה, זה אוטומט נעמד על כך שהוא צריך את זה. כעת אתם רואים בגמרות המסומנות סוגריים פנימיים, זוויתיים. בשוליים כתבנו אצל ההערה, אצל שתי כוכביות, סוגריים אלו מיועדים לתחם הקטע שמבאר את דבריו של אבא שאול. במקור יש לנו גם חיצים מצד הגמרא, זה מחזיר אותנו למעלה, שם אבא שאול אמר נוהגים היינו שיונקים מבהמה תורה ביום טוב. הגמרא שואלת, היכי דמי? אי דאיקה סכנה אפילו בשבת נמי, למה דווקא ביום טוב? ואי דלקה סכנה אפילו ביום טוב אסור. נציין שיניקה הוא נקרא מפרק כלאחר יד. מפרק זה תולדה של דש, שאתה מוציא דבר מתוך המקום שבו הוא צמח, כמו דישה שאתה שובר את הקליפות של החיטה, של התבועה. אז אתה מוציא את הפנים מהחיצוני שעטף אותו. אז גם היניקה זה הוצאת החלב מהעטינים, ונקרא מפרק כלאחר יד. אז אם אז הגמרא עונה לא צריכה, דאיקה צערה, מדובר ש שללא היניקה הזאת היה צער, וכסבר מפרק כלאחר יד הוא, כמו שהסברנו עכשיו, שיניקה זה מפרק כלאחר יד, כבר זה בשינוי, וזה מוריד אותו לרמה של דרבנן. שבת דאיסור סקילה, שבת שאם מדובר בנגיד מפרק כדרכו, זה תולדה דדש ומלאכה דורייתא, ויש חיוב מיתת בית דין על הדבר. אז שבת שהוא בפוטנציאל איסור סקילה, גזרו רבנן. אז גם מה שעשו מדרבנן, אסרו. יום טוב דאיסור לאו, אין מיתת בית דין, למרות שיש איסור מלאכות גם ביום טוב, אבל הוא באיסור לאו, הוא לא תעשה, לא מיתת בית דין. ממילא לא גזרו בי רבנן. אנחנו נראה ברשי שבת דאיסור סקילה יש במפרק בידיו, כלומר לא יניקה אלא מפרק בידיים, גזרו בנן ביונק, ואף אגב זה משנה הוא ואינו מלאכה מן התורה, אבל יום טוב דכי אביב בידיים לקה אלא איסור לב, לא גזרו רבנן ביונק. אנחנו כפי שאמרנו מקודם חוזרים לבדוק שיטת רבי פדת, האם יש אפשרות לסייע או להקשות, וכאן השפיץ למעלה, אפשר להתייחס שוב פעם למפתח שכתבנו למעלה בשוליים תוכת הכותרת מבנה, זה מהווה קושיה, אבל כאן יש עוד נקודה מבחינת מבנה, בטח אם סוקרים את השורות הבאות רואים גם מעוינים, הראשון שקט, השני תם, וה בעד כתב לבין השורות תומת מת. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים שמנינו את הדברים האלו, שקט, דם, תומת מת, וכבכוב מבליט המילה בידיים. אותו תשובה ניתן שלוש פעמים, האיסור הוא רק אם עושים אותו לקטן בידיים, זה התשובה לקושיות. בינתיים נתמקד בשלב הראשון של קושיה. תשמע, לא תאכלום כי שקץ הם, זה רשי כותב קרא יתרה, ניתן לדרשה, ודורשים מה שכתוב לא תאכלום, לא תאכילום, להזהיר הגדולים על הקטנים. מה הכוונה להזהיר הגדולים על הקטנים? דאמר לו שאומרים לקטנים לא תאכלו, כאילו מפרישים, אז הנה זה לא כמו רבי פדת. כאן רואים שקטן אוכל נבלות, כאן מדובר שקץ, מצווים להפרישו, לא, זה לא הפירוש. מה זה להזהיר גדולים על קטנים? זה לא לספו להו בידיים, שלא להכיל אותם באופן יוזמתי, נקרא לזה, שהגדול ממש מאכיל אותו. אבל אם הקטן אוכל את זה לבד, אין צריך להפרישו. תשמע, כל נפש מכם לא תאכל דם, להזהיר הגדולים על הקטנים. שוב פעם, זה קרא יתרה, כך מופיע ברשי. מי לאו, מה שכתוב פה, להזהיר הגדולים על הקטנים לגבי דם, תאמרי להו לא תאכלו, שמפרישים, שעוצרים בעד הקטנים אכילת הדם. אז זה לא כמו רבי פדת. לא. זה לא נספו להו בידיים, שלא להכיל אותם ממש בידיים. אבל אם רואים קטן אוכל דם מעצמו, אין צריך להפרישו, כמו רבי פדה. תשמע, אנחנו מצטטים פסוק מויקרא פרק כ"ו פסוק א', בשוליים הוספנו את הפסוק בשלמותו, שמה כתבנו, נקרא ביחד, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמאו, לא יטמא בעמיו. אז בפסוק הזה כתוב, אמור אל הכהנים, וגם ואמרת עליהם. הגמרא, תשמע, אמור ואמרת, זה בקשר לטומאת מת. כהנים, כידוע, אסורים לטמאות למת. להזהיר גדולים על הקטנים, מי לאו, דאמר לו, לא תטמאו, להפריש את הילד הקטן מהמת. אז כן מפרישים. אז הנה דוגמה של איסור דאורייתא, דומה לקטן אוכל נבלות, מצווים להפרישו, וזה קושיא רבי פדת. לא, דלא לטמאו להו בידיים. כעת הגענו לסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים, אצל הכוכבית, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה הדיון בדברי רבי פדת ומנסה להקשות עליו. בתוכם הגמרא עושה צריכותה להסביר למה לי ללמד האיסור של עשייה בידיים לילד שלוש פעמים, בשקץ, בדם ובתומת מת. אז אני חושב מאחר שהקדמנו התוכן של הסוגריים, יהיה לנו קל לחזור למהלך של הקושיות על רבי פדת אחריהם. אז ישר בתוך הסוגריים, וצריכי, שלושת הדוגמאות האחרונות, מה שהבלטנו גם במעוינים, שקץ, דם ותומעת מת, אני צריך את שלושת הדוגמאות האלו. תהי אשמינן שקצים, אם היינו מלמדים את האיסור להכיל שקצים לילד, אז איסור להכיל אותו בידיים, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', משום דאיסורן במשהו. האיסור של שקצים הוא בשיעור קטן מן הרגיל, כתוב במשהו, ורשי כותב בחדשה, כתומתן. האמת שתוספות מעלה קושיה לפירוש הזה של רשי, והוא נותן פירוש שני. אנחנו לא ניכנס לעניינים האלו, רק שנציין שבעניין שקצים השיעור הוא קטן מן הרגיל. זה הכוונה משום דאיסורן במשהו, ולכן רואים שזה תחום מחמיר, חמור, ולכן פה יש איסור להכיל אותם בידיים. אבל דם, דעה דעיקה רביעית, אימה לא, השיעור של איסור דם הוא שיעור גדול, אז אולי אין האיסור, לא הייתי יודע שיש איסור להכיל קטן מזה שקיים איסור כזה אצל שקצים. ואי אשמינן דם, משום דעיקה קראת, אם היינו מלמדים האיסור להכיל קטן דם בידיים, האיסור דם נענש על ידי קראת, מי שאוכל אותו במזיד. אבל שרצים, גם במקרה שהוא אוכל אותם במזיד, הוא אינו חייב קראת, הוא חייב מלכות, זה איסור לאו גרידה. אימה לא, אולי לא קיים אותו איסור כמו שמצינו אצל דם. ויהי השמינן אני טלתי דם ושוצים משום דאיסורן שווה בכל. זה איסור ששווה כבר חל על כל עם ישראל, אבל תומה שזה שייך רק בכהנים, איסור תומה לטמות למת, אז הוא פחות חמור. אימא לא, הייתי חושב אולי אין איסור לטמות אותו, את הקטן, כהן קטן. ויש מינן תומה, אם היינו מלמדים את האיסור רק איסור תומה, לא הייתי יודע את השעה. כהנים שאני, התחום של איסורי כהונה שונה מתחום שנוגע לכל עם ישראל, משום דליבה אין מצוות יתרות. יש מצוות שחלות רק על כהנים ולא על שאר עם ישראל, אז לכן שם צריכים להחמיר. אבל הני דם ושועצים שלא מצווה, הם אינם מצוות המיוחדות לכהנים, אם לא, אולי לא קיים אותו חומרה. צריך לכן, צריכים ללמד את האיסור הזה ליזום בידיים דם ושועצים וטומאת מת. תא שמע, אנחנו נביא כאן ציטוטים מהמשנה שראינו בתחילת הפרק בקוף יוד בית עמוד בית. בעזרת הסימונים אפשר לראות את זה בקלות. המסגרות כאן זה שני אחים וכולי, בתא שמע הבא עוד פעם ציטוט משם, ואחרי כן עוד כמה שורות עוד פעם תא שמע גם זה משם. אז אנחנו כפי שרואים בכיוון הצורת בית השפיץ למעלה, אנחנו אמורים להביא קושיה על רבי פדת. תא שמע, שני אחים, אחד פיקח ואחד חירש, נשואים שתי אחיות פיקחות, מת חירש בעל פיקחת והיבמה היא פיקחת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? אז שוב פעם מדובר פה שתי אחיות, אז הפיקח בעל הפיקחת שהוא היבם, הוא נשוי לאחותה, מה לגבי היבמה? תצא משום אחות אישה, אין כאן ייבום, היא אחות אשתו, וזה אחד מהערבות שאין בהם ייבום או חליצה. עכשיו ההפך, מת פיקח בעל פיקחת, נציין ש זה היה זוג נישואים גמורים מדורייתא, ממש נישואים בין שני אנשים בריאים. עכשיו היבמה היא פיקחת עם זיקה ליבם חזקה, זיקה דורייתא. חירש, מה יעשה חירש בעל פיקחת? מה הוא יעשה? עכשיו הקשר שלו עם אשתו אינו נישואים גמורים, נקרא לזה, זה קשר חלש יחסית. אז החירש הזה שהוא אח, שהוא היבם, והוא עומד מול אחות אשתו עם זיקה חזקה, מה הוא יעשה? מוציא את אשתו בגט, כאן כבכבנו, כאן עיקר הנקודה, הוא צריך לסלק את אשתו. הוא לא, אשתו היא אחות זקוקתו, זה זה בעיה לחירש להישאר עם אשתו, אז הוא מוציא אותה בגט, ואשת אחיו היבמה אסורה לעולם. אשת אחיו כעת היא, נקרא לזה, זה סוג של אחות אשתו. היבמה הזאת היא סוג של, ביתר דיוק, היא אחות גרושתו, שזה גם איסור כרת. הגמרא מכאן ממשיכה לחדד את השאלה, המאי מוציא את אשתו בגט, למה מצפים מהחירש להוציא אותה? החירש הוא דומה לקטן מבחינה זה שהוא אינו בעל דעת, למה הוא צריך להוציא את אשתו? תיטיב גבי, שהיא תישאר אצלו. אמרת שזה אחות זקוקתו, קטן אוכל נבלות הוא, ומזה שרואים שהוא החירש, הוא דומה לקטן, אוכל נבלות, כאן איסור דורייתא, ובכל זאת צריך לסלק אותה, להוציא אותה, זה לא כמו רבי פדת. הגמרא עונה, משום איסורה דידה. נכון, לגבי החירש עצמו אין כאן בעיה, יגיד רבי פדת, אבל יש גם פיקחת פה, אישה שהיא בריאה לגמרי, והיא עשויה גם כן, כל הקשרי העריות האלו זה כולל שניים, זה לא כמו שאר איסורים, אבל כאן יש איש ואישה, מצד האישה יש בעיה שהיא תישאר אצל אשתו של החירש, שהיא פיקחת, היא אסורה להישאר אשתו בזמן שהיא גם כן אחות זקוקתו. תא שמע, שני אחים פיקחים מסוים שתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חרשת, מת פיקח בעל חרשת, אז היבמה היא חרשת והיא נופלת ליבום בזמן שאח בעלה הוא נשוי לאחותה. מה יעשה פיקח בעל פיקחת? תצא משום אחות אישה, החרשת היא אינה במצוות ייבום וחליצה כי היא אחות אשתו. מת עכשיו ההפך, מת פיקח בעל פיקחת, עכשיו הפיקחת היא נופלת ליבום, מה יעשה פיקח בעל חרשת? מוציא את אשתו בגט, הפיקח מגרש את אשתו החרשת. זה לא חיבור חזק, זה ניסוי, נקרא זה ניסוי דרבנן, והיא לא יכולה להישאר אצל הבעל שלה כי קיימת זיקה גמורה מצד אחות אשתו. ואשת אחיו בחליצה, מבחינת היבמה הפיקח יעשה חליצה, הוא לא יכול לשאת אותה כי היא סוג של אחות אשתו, אבל חליצה, מאחר שהיה זיקה גמורה והניסויים של אותו פיקר בעל החרשת לא היה מספיק חזק לדחות את הזיקה, אז צריך לשחרר אותה ידי חליצה. שוב פעם, אנחנו קבקבנו את העיקר פה, הפיקר הזה הוא מוציא, בעל החרשת הוא מוציא את אשתו בגט, ומי? למה? ומי מוציא את אשתו בגט? תתב גבי, אותו חרשת היא לא מצוות במצוות, היא כמו קטן, קטן אוכל נבלות הוא. הגמרא אומר, אתה צודק, לפי רבי פדת, מצד החרשת האישה היא הייתה יכולה להישאר, אבל יש בעיה, שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, משום איסורה דידי, שהוא פיקח, הוא חייב במצוות, אז הוא לא יכול להישאר עם זאת שהיא אחות זקוקתו. אמר רבא, תשמע, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואים לשתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חרשת. מת חירש בעל חרשת, והחרשת היא נופלת ליבום, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? תצא, היבמה הזאת היא יוצאת, היא אינה במצוות ייבום או חליצה, משום אחות אשתו. מת פיקח בעל פיקחת, עכשיו הפיקחת היא היבמה, מה יעשה חרש בעל חרשת? מוציא את אשתו בגט, החרש הזה נשוי דרבנן עם החרשת שהיא אחות זקוקתו, אז הוא לא יכול להישאר עם אשתו מאחר שיש כאן זיקה חזקה יותר מהניסויים שלו עם אשתו, אז הוא מוציא את אשתו בגט, ואשת אחיו אסורה לעולם, אין אפילו אופציה של חליצה כי הוא חירש, הוא לא יכול לעשות חליצה. והאחה בעניין חירש בעל החרשת, דלאו איסורה דידה איקה ולאו איסורה דידי איקה, שניהם אינם בני מצוות, הם חירשים וקטני, ובכל זאת כאן לא כמו מקודם משום איסורה דידי או איסורה דידה, זה לא קיים כאן, ובכל זאת וקטני מוציא את אשתו בגט, וזה לא כמו רבי פדת שאמר קטן אוכל נבלות אין ביתים מצווים להפרישו, וכאן אנחנו צריכים להפריש אותו. אמר רב שמיה, התשובה לטובת רבי פדת, גזירה כאן אנחנו מחמירים משום התרת
יבמה לשוק. נתעזר ברשי, שורה שנייה מראש העמוד, משום גזירת התרת יבמה לשוק. דהי אמרינן תיטיב חרשת גבי חירש, ויש כאן יבמה, הפיקחת, היבמה הזאת, אם אומרים שהחרשת תמשיך אצל הבעל של החרש, לא ידי אינשי תטעמה משום קטן אוכל נבלות הוא. זה שהיא נשארת אצלו, אנשים לא ישייכו את זה לכלל של רבי פדת. וסברי, הם יחשבו, דקידושין דידה, החרשת עם החרש, דחו לה לזיקה דפיקחת אחותה. וזה דוחה בכלל הזיקה, ואין בזה שהוא נשאר עם אשתו, ואין בועל אחות זקוקתו. בזה שהוא נשאר עם אשתו שהיא אחות זקוקתו, כן, אין, זה לא תופס פה. הלכך, עתי למשרי לאחותה לשוק, כשאר אחות אישה, שפטורה מן החליצה. כאילו, הבעיה פה, בהישארות החרשת עם החרש בעלה, יגרום לכך שאנשים יחשבו שהפיקחת מותרת ככה, וזה לא נכון, היא לא מותרת, יש לה זיקה דורייתא כלפי החרש, וללא חליצה היא אסורה לשוק, ובאמת פה אין אפשרות לחליצה כי הוא חרש. אז כדי למנוע את המחשבה הזאת שהיא מותרת לשוק, אנחנו לא נשאיר את החרשת אצל החרש. אני חוזר עוד פעם, השארות החרשת אצל החרש ייתן מקום לציבור לחשוב שהפיקחת מותרת לשוק, וזה לא נכון. בזה זכינו לסיים הפרק 14 של מסכת יבמות, וכעת בסייעתא דשמיא נתחיל את פרק 15. לפני שנתקדם למשנה, נסתכל ביחד בשוליים תחת הכותרת נושא כללי. נאמנות אישה לומר מת בעלי. הנושא שנראה באופן מיידי, בעת מלחמה אינה נאמנת לומר מת בעלי. המשנה, האישה שלך היא ובעלה למדינת הים, שלום בינו לבינה, אין כאן איזו כסח בין הזוג, הם חיים בשלום בית ושלום בעולם, הלכו למדינת הים שאין שעת חירום, כך אומר רשי. חשוב לנו ללמוד רשי ביחד. האישה בשלום בעולם שאין שעת חירום, דתימה בדדמי, שהיא תגיד דברים במעומד ליבה, כלומר לא על פי עובדות אלא מתוך השערה, אם פירש אמנה חודש או חודשיים, ודאי הועיל ולא חזר, כאן זה דוגמה להשערה, הרגוהו ליסטים. דהועיל ולאו שעת חירום, מאחר שלא מדובר בשעת חירום, היא לא חזיתה דמית, אם היא לא ראתה אותו ממש מת, חיישה לקלקולה שמה יבוא לאחר שניסית, כאילו אם היא תספר סיפור שהוא מת, והיא לא ראתה את הגופה, מה יהיה אם היא בינתיים מתחתנת עם מישהו אחר ויחזור הבעל? אז אנחנו למדנו בעבר שמטילים עליה הרבה הפסדים. שמה יבוא לאחר שניסי ותה מקוקלת, כי למר בישה רבה, בתף פי זין, ולא אמרה בדדמי. בשעת שלום היא לא תגיד בדדמי, מעומד ליבה. אז אנחנו חוזרים למשנה, אם אלו התנאים, הם בסדר, הם חיים בשלום בית, ואין שעת חירום, אין מלחמות, אין שעת חירום בעולם, הוא באה ואמרה, מת בעלי, תנסה. היא יכולה לשאת על פי דבריה. או מת בעלי ויש אח ולא השאיר בנים, תתייבם על האמרה הזאת של מת בעלי. עכשיו דוגמאות נוספות. שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם, או ההפך, קטטה בינו לבינה ושלום בעולם. ובאתה והיא אמרה מת בעלי, אינה נאמנת. למה אינה נאמנת? מתוך שהיא שונא אותו, אם מדובר למשל קטטה בינו לבינה, מתוך השנאה היא דווקא רוצה לאסור עצמה עליו. והיא, מה קורה? היא אומרת מת בעלי, מתחתנת עם מישהו אחר, ואם יחזור בעלה, מה טוב, היא תהיה אסורה על בעלה. רבי יהודה אומר, לעולם אינה נאמנת, אלא אם כן באת בוכה ובגדיה קרועים. אמרו לו, אחת זו ואחת זו תנסה. הגמרא, תנא, שלום בינו לבינה. למה התנא הזכיר את המצב הזה? בזמן שבאמת אין כאן שום, נקרא לזה, חידוש, אפשר להבין שהיא נאמנת. למה המשנה פירטה כך? משום דקבאי למתני קטטה בינו לבינה. כאילו, עתו ההמשך של המשנה, דוגמה שראינו, דוגמה שלישית במשנה. וגם, תנא שלום בעולם, משום דקבאי למתני מלחמה בעולם. כי המשנה רצתה לתת קונטרה, ששם יש החידוש שהיא אינה נאמנת. ולכן ברשא הוזכר שלום בעולם. אמר רבא, מהי תמה דמלחמה שהיא אינה נאמנת? למרות שהזוג עצמו ביחסים טובים, כי דיברנו על כך ששלום בינו לבינה, רק שהיה מלחמה בעולם, וקבע המשנה, היא אינה נאמנת. התשובה לכך, משום דאמרה בדדמי. אנחנו נגענו בזה מקודם, ורשי כאן על הגמרא בדדמי מעומד ליבה. ואף אגב דלא חזיתי דמי, היא לא ראתה שהגופה של בעלה מת, כדי פרישת, כמו שרשי עצמו פירש על המשנה. דסברה סלקה דייטה, היא, מה עוברת בראש שלה בזמן מלחמה? מה עוברת בראש? בכל הנידיתו הוא פליט, כל כך הרבה הרוגים, והוא דווקא ניצול בתמיהה. ולכן היא אומרת מת בעלי, אבל לא מתוך עובדה שהיא ראתה, אלא בהשערה. עכשיו הגמרא תגיד מה שעכשיו ראינו ברש"י. תסברה, שאלנו למה היא אינה נאמנת בשעת מלחמה, בגלל שהיא אומרת בדדמי. תסברה, סלקא דייתא בכל הנידיתו הוא פליט. אם תמצא לומר כיוון דשלום בינו לבינה, נטרה עד החזיה. ואם תגידו נכון, זה מדובר בשעת מלחמה, אבל זה זוג שנהנים משלום בית, ומאחר שכן היא תמתין עד שהיא תראה, לא זימנן, עדיין יש את הקטע הזה, או השיקול הזה, או הנתון הזה של בדדמי. למה? איך? זימנן דמחולי בגירה וברומחה. שוב פעם, דיברנו על שעת מלחמה, נכון, זוג עם שנהנים משלום בית, שהם בשלום אחד עם השני, אבל קורה שבמלחמה ירו בו חץ, וסברה, והיא ראתה אותו דקור, והיא סוברת ודאי מת. והסיבה שזה לא מספיק, זה לא, נגיד, זה לא נכון, ואיקה דעבד סמטרי וחי, יש תחבושות שניתן להניק לאותו פצוע והוא ימשיך לחיות. אז זה הסיבה שלמרות שמדובר בזוג עם שלום בינו לבינה, אבל בשעת מלחמה היא תגיע למסקנות על פי הפציעה שלו, ושזה לא עובדה מוגמרת של מוות. ואני רק מוסיף, והיא בכל זאת תגיד מת בעלי. סבר רבה למימה. עכשיו אנחנו רואים שימוש בצורה חדשה המשולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו ציירנו משולש וכתבנו שלושה שלבים בדעתו של רבה בעניין נאמנות האישה בשעת רעבון. לא מלחמה, אבל רעב כן. הפס הכפול מבליט מצבים הדומים למלחמה. הגמרא, סבר רב על המימה, רעבון אינו כמלחמה דלא אמרה בדדמי. אם היא אומרת בשעת רעבון מת בעלי, אפשר לסמוך עליה, היא לא תגיד מתוך עומד דעתה בלבד. הדאמר רב, מעון השלב שני, רעבון הרי הוא כמלחמה. מה אמרנו אצל מלחמה שהיא אינה נאמנת? אז גם בשעת רעבון דהי דעתת לקמי דרבה. פעם באה לפני רבה אישה, אמרה לי בעלי מת ברעב. אמר לה, אז רבה הגיב, שפיר עבדת דשיזבת נפשך, טוב עשית שהצלת את עצמך, סלגה דייתך דבאו פורטה דנפיתה דשפקת לי אב חיי. היעלה על הדעת שבקצת כמח מנופה, זה הנפיתה, כמח מנופה, שישאלת לו הוא יחיה? אמרה לי, אז האישה הגיבה לדבריו של רבה, מו נמי ידע דחי אי גבנה לא חי. אז אני רואה שגם כבודו יודע שבמצב כזה שכל כך מעט כמח הוא לא יכול לחיות. אז היא לא ראתה אותו מת, היא מתוך השערה, מתוך עומד, הגיעה למסקנה שהוא ימות מתוך הרעב, וזה אמירה מת בעלי בדדמי. אז בשלב הזה אנחנו אמרנו, רב אמר רעבון הרי הוא כמלחמה, שהיא אומרת דברים מתוך אי ידיעת עובדות, אלא מתוך השערה, ולכן אינה נאמנת לומר מת בעלי בשעת רעבון. הדם הרבה, רעבון גריעה ממלחמה, הוא גרוע דאילו מלחמה, כי אמרה מת בעלי במלחמה ודלא מהמנה, המת על מיטתו מהמנה. שאם מדובר בשעת מלחמה, והיא מפרטת שלא שהוא מת במלחמה, שאז אמרנו שהיא תגיד דברים בדדמי, אבל אם היא מעידה שהוא מת על מיטתו, היא נאמנת גם אם מדובר בשעת מלחמה. ואילו גבי רעבון עד דאמרה מת הוא כברתיו, אבל אם אין התוספת הזאת שאני כברתי אותו, היא אינה נאמנת. כלומר בשעת רעבון אם היא תגיד מת על מיטתו, היא אינה נאמנת. רשי כותב, מת וכברתיו, דאילו במלחמה, אם היא תגיד שהוא מת במלחמה, סברה שמה ברח וניצל. אבל ברעב, היא סבורה, חיפיה. כל זה מה שמסביר מה עובר בראש שלה, ודוחף אותה להגיד, מת בעלי, ובסך הכל זה בתוך השערה. אז כמו שאמרנו, עד שהיא תגיד מת וכברתיו, אינה נאמנת. מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי. מה זה מפולת? רש"י אומר שנפל הבית עליו או, 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 או בא רוח שרה והיה מפיל כל בתי העיר. אז במצב כזה גם אינה נאמנת. שילוח נחשים ועקבים, הרי אין כמלחמה דאמרי דאמרה בדדמי. דבר אמרי לה הרי אי הוא כמלחמה, ואמרי לה אינה כמלחמה. סברות לכאן ולכאן. אמרי לה דעות, או לא סברות אלא נגיד דעות שהן מבוססות על סברות לכאן ולכאן. אמרי לה הרי הוא כמלחמה, זה שאומר שהמקרה של דבר הוא דומה למלחמה, דאמרי בדדמי, היא תגיד מי פעלי גם בזמן שהיא לא ראתה את הגופה. ואמרי לה אינו כמלחמה, ביחס למת בעלי בשעת דבר, נוכל להגיד שהיא נאמנת. תסמכי עד אמרי אינשי. שבע שנים אבי מות, מותנה זה דבר. יכול להיות מצב של שבע שנים של דבר, ואיניש בלא שני לא עזיל. אדם לא מת לפני זמנו. אז המוות בשעת דבר זה אינו בהכרח קשור לדבר. לפי האמרי אינשי, גם במצב של דבר זה לא אומר שפלוני מסוים ימות. הוא ימות בגלל שהגיע זמנו. ולכן אם היא אומרת, גם אם מדובר בשעת דבר שמת בעלי, אפשר לסמוך על דבריה. כעת אנחנו רואים סימון חדש, סימון של פפיון, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שאלות בענייני נאמנות על מיטת הבעל בקשר למלחמה. אחד, החזיקה היא מלחמה, כלומר אנחנו לא ידענו שקיים מלחמה, והיא אומרת היה מלחמה ומת בעלי. האם ניתן בנסיבות כאלו להאמין לה? למרות שאמרנו שבשעת מלחמה שידוע לנו מראש היא אינה נאמנת, אבל פה היא החזיקה מלחמה, היא בישרה לנו, חידשה לנו שהיה מלחמה, ואם היא הייתה רוצה לשקר היא לא הייתה צריכה, היא לא הייתה אומרת מלחמה בעולם, היא הייתה באה ואומרת מת בעלי, ואמרנו שאם זה שעת שלום היא נאמנת. עצם זה שהיא מחלישה את טענתה בכך שהיא אומרת לנו שמדובר בשעת מלחמה, יש צד לומר מה לי לשקר. אם היא רצתה לשקר היא לא הייתה מגלה לנו שיש מלחמה, ואם היא אומרת שיש מלחמה והיא זאת שאומרת כך, יש צעד לומר שהיא נאמנת. אנחנו נראה גם צעד אחר בהמשך הגמרא. והפפיון השני מדובר בעד אחד שאומר מת בעלה במלחמה. הפפיון השני אפשר לראות אותו כבר באמצע קופטת ועמוד א'. הגמרא איבאיה לי, החזיקה אי מלחמה בעולם מהו? היא זאת שחידשה לנו שהיה מלחמה, ובתוך זה היא אומרת מת בעלי. צעד ראשון, יש כאן צעד א' ואול דילמה צעד ב' שמופיע בראש עמוד הבא. אז צעד הראשון, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים מה לה לשקר? למה שהיא תשקר באומרה שמת בעלי? אנחנו ממשיכים בדף קוף תד ובאומר א', דאי ביה אמרה, אם היא הייתה רוצה לשקר, היא הייתה אומרת שלום בעולם ובאמת בעלי, ובנסיבות כאלו היא הייתה נאמנת בלי בעיה. אז זה שהיא מחלישה את הנעתה בכל זאת, סימן שהיא מדברת אמת, שהיא אומרת מלחמה בעולם ומת בעלי. או דילמה, צד השני, צד נגדי. כיוון דחזקה הוא תיאמרה בדדמי. אנחנו ראינו מקודם שבזמן מלחמה אישה לא אומרת דבר מתוך ידיעת עובדות, אלא מתוך השערה. ויש חזקה על כך שהיא תגיד בדדמי. וזה נקרא חזקה על כך. ולא עתי מה לי לשקר, הסברה הנגדית שהזכרנו מקודם לא מספיק חזק ומירה חזקתי ומחליש את החזקה. אז הכל טוב יפה, היא אמרה שיש מלחמה בעולם, אבל ברגע שהיא קבעה שיש מלחמה בעולם היא אינה נאמנת, וזה לא, והיא לא יכולה לשען על כך שאם רציתי לשקר אז לא הייתי אומר מלחמה בעולם. תשמע, אז כדי להתייחס לשאלה הזאת שהיא החזיקה מלחמה בעולם, הסימון שאתם רואים, צורת ההרגש, הוא מופיע בשני כיוונים, כלומר ראיות לשני הכיוונים. אז תשמע, אישינו עלינו, לשון אשן, היה דליקה, אש שפרצה באיזושהי מגורים, אישינו עלינו, אני והבעלי, בית. אישינו עלינו מערה, הוא מת ואני ניצלתי. אינה נאמנת. עכשיו יש כאן השוואה, אישינו, היא מבשר לנו שהיה, שנפל דליקה, פרצה אש באיזו מקום, זה דומה למקרה שהיא מחזיקה מלחמה, ורואים שהיא אינה נאמנת לגבי מת בעלי. זה כמו הצד השני של השאלה שראינו מקודם. אז אפשר להגיע בנקודה הזאת, אינה נאמנת גם בהחזיקה מלחמה בעולם ואומרת מת בעלי. הגמרא דוחה, שני התם, דאמרינן לה, ברגע שהיא אומרת אישינו עלינו בית, אנחנו אומרים לה כי איכי דלדידך התרחש ניסה שניצב בנס, לדידי נמי התרחש ניסה. אנחנו נסתכל ברש"י, קודם דיבור המתחיל, אינה נאמנת, ואחה דהחזיקה אי מלחמה זו וקטני, אינה נאמנת. ולא אמרינן מה לה לשקר, והיא באה אמרה מת סתמה. אז רואים שהחזקה שהיא תגיד בדדמי גוברת על הצד שמעניקה לה נאמנות. רש"י ממשיך, שני התם, המקרה הזה של אישינו עלינו בית שונה ממלחמה. דאמרינן, כשנתמלא עשן ברחה ולא המתינה עד שתראהו מת. ואם משום עשן, זה ודאי ממית, לא, כי היכי דלדידך התרחש ניסה וכו'. אבל גבי מלחמה איקה למימר, במקרה שהיא מחזיקה מלחמה בעולם, יש לומר, לא אמרה, היא לא תגיד מת בעלי, היא לא חזיתה. דהאי באה לשקוי, לא הווה מפסיקה מלחמה בעולם. חזרה לגמרא, תשמע, עכשיו לכיוון הפוך. מקודם אמרנו שהיא אינה נאמנת במחזיקה מלחמה, כאן לכיוון ההפך. מה היא מספרת? נפלה עלינו עובדי כוכבים, נפלו עלינו ליסטים. הוא מת וניצלתי. נאמנת. אז עכשיו הדוגמה הזאת, נפלו עלינו עובדי כוכבים, זה דומה למה היא מחזיקה מלחמה בעולם, ורואים שהיא נאמנת. אז זה מחזיר אותנו לצד הראשון, שאומרים אם היא רצתה לשקר היא לא אותה מספרת את הסיפור הזה, אתה אומר מי פעלי סתם. אז רואים כאן נאמנת. הגמרא דוחה, הטעם, האמינות שלה בדוגמה הזאת נובע מכדרבידי, הסברה שאומר רבידי, דיאמר רבידי, אישה כלי זיינה עליה. רש"י, הטעם כדרבידי ברבין, כלומר הכה כיוון דמלחמה קטנה היא דהי אבה בהדי, זאת זה לא שהיא אומרת לנו על איזושהי מלחמה והוא מת במלחמה, לא, היא הייתה נוכחת. לא אמרה בדדמי, במקרה כזה, כזה היא לא תגיד בדדמי, אלא נטרה, היא המתינה וחזיה לדמית, והיא באמת ראתה אותו מת ממש. אישה לא מסתפיה מליסים, אישה לא מפחדת מליסים, זה לא דומה למלחמה כללית. כדרבידי, מהבסכר וזרה פרק הימדים, ומה הסיבה שהיא לא מפחדת, זה לשון נקי, אישה כלי זין עליה, האמצעי לחימה זה בעצם גופה, היא לא מפחדת, כי במצב הגרוע היא תסכים להיכנע באופן גופני, זנות, ביה וכדומה למאיימים העובדי כוכבים האלו, ולכן היא ממתינה, היא לא בורחת, ואם היא אומרת מי פעלי, זה מתוך כך שהיא ראתה אותו ממש מת. ההוא גברה דבשילי אילולי, היה אדם שבסוף החתונה שלו איתלי נועה בי גנני, פרץ דליקה בעולם שמחות. אמרה להו דוויתו, הקלה, אישה, תריה, אמרה, היא שאלה, הכריזה, צעקה, חזו גברי, חזו גברי, ראיתם את בעלי, את הגבר שלי? אתו חזו גברה חרוכה דשדי, הם ראו גופה חרוכה שמוטל שמה, ופיסתה דידה דשדיה, ופיסת יד שגם היה זרוק שם. סבר רב חייא בר אבן למימר, היינו אישינו עלינו בית, אישינו עלינו מערה. רשי כותב, היינו אישינו דאמרן, כי איך היא דלידך, התרחש וכולי, אז גם אצל בעלך קרה נס. ואי אפשר להגיד שזה בעלך, ואת לא מותרת להתחתן עם מישהו אחר, כי בעלך ניצל גם כן בנס. אמר רבה, מי דמי, איך אתה משווה המקרה המעציב הזה למקרה של אישינו עלינו בית? הטעם לא כאמרה באישינו בית, היא לא אמרה חזו גברי, חזו גברי. אני צריך לתקן את הפירוש שאמרתי לפני כמה שורות, כשהיא צעקה חזו גברי, היא התכוונה לומר הנה בעלי מת, בעלי מת, ואז מצאו גופה, ורב חייא בר אבן לא רצה להתיר אותה על פי הגופה, והוא רצה להשוות את זה למקרה של אישינו בית והגבר הבעל הטרי ברח ניצא בנס. רבה חולק, מי דמי, אומר רבה, הטעם לא כאמרה באישינו בית, היא לא אמרה הנה חזו גברי, חזו גברי, תראו את בעלי. ועוד, גברה חרוכה דשדי, ופיסתה דיידה דשדי, ויש כאן אפילו ממצאים שמעידים על כך, הנה הגופה החרוכה, פיסת יד שנזרק שמה, זה מוכיח לדעתו של רבה, שהנה זה באמת בעל שלה, והיא אלמנה טריה. ורבחי הבאבין, הוא לא קנה את זה. גברה חרוכה דשדיה, הגופה שמה, אימא היא נשכינה, אתה לצולי, והחילתי, נו, אז זה אדם טוב, אחר, לא בעלך, אדם אחר שבא לנסות להציל, והוא נפל קורבן, והאש אכל אותו. הוא פיסתה יד דשדיה, הפיסת יד, לפי הריף, הוא באמת יכול להיות של החתן, זה של החתן, נורה איתלבי, החתן גם כן ספג מכה של אש, מכת אש, אבל לא מת, זה, הוא התחיל לשרף, והתיילד בי מומה, היד שניתק ממנו, זה המום שהתאבה ב, בחתן הטרי ומחמת כיסוף אז אברק. למה? בגלל הבושה, כיסוף הבושה שחסר לו יד, הוא ברח משם, ולכן הוא לא נמצא ועד עדיין אשת איש.
עד כאן שיעורנו להיום.